היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, ואתם מקשיבים לכמוסה. כשאורלי לייבל הייתה קטנה, אימא שלה, תלמה לייבל, שהיא פרופסור לפסיכולוגיה, הייתה מזמינה אותה למעבדה שלה באוניברסיטת תל אביב, עם חברות. שם חיכו להן המון צעצועים מגוונים, כאלה שאפשר לתאג כצעצועים של בנות, למשל בובות וקשתות לשיער, וגם צעצועים שמזוהים עם בנים, כמו מכוניות וכדורים. הילדות שיחקו והיא תיעדה אותן במצלמת וידאו. אחר כך, ההקלטות האלה שימשו את תלמה לייבל בניסויים בכל העולם. היא ראתה לאנשים את הסרטונים של הבת שלה משחקת, וביקשה מהם להעריך מה יצא מהילדה הזאת. בחלק מהמקרים היא שאלה אותם אחרי שראו אותה משחקת בצעצועים טיפוסיים לבנות. במקרים האחרים, כשהיא משחקת בצעצועים שמאפיינים בנים.
והשאלה הייתה על הילדה הזאת, אני, שהייתי הכוכבת של הסרטים האלו, היא שאלה את הנבדקים כל פעם מה הם חושבים על הילדה הזאת, על היכולות שלה, על העתיד שלה, אם היא תהיה מובילה, מנהיגה וכו'. והתוצאות היו מובהקות, לא משנה איפה היא ריצה את הניסויים. כשאני החזקתי בובה או צעצועים יותר ורודים, צעצועים כמו איפור וטיארות, כל הפרדיקציות, כל המחשבות על היכולות שלי היו יותר נמוכות. כשאני נראיתי לנבדקים פחות חכמה, פחות מנהיגה, פחות מקובלת אפילו, וכששיחקתי עם הצעצועים הגבריים, אז בדיוק להפך, צפו שאני אצליח מאוד בחיים והעתיד שלי יהיה יותר ורוד בגלל ששיחקתי עם לא ורוד.
את הסיפור הקטן הזה לייבל מספרת בספר שהוציאה בשנה שעברה. שמו באנגלית You Don't Owe Me, אתם לא הבעלים שלי, בתרגום חופשי לעברית. הספר עוסק בקרב היצרי בין ברבי לברץ, או ליתר דיוק בין מטל, ענקית הצעצועים שהיא הבעלים של ברבי, ל-MGA בעלת ברץ. ולבן הנבדקים שהתבקשו לאמר מה יצא מהילדה הקטנה ששיחקה בכל מיני צעצועים, זה מה שהיא עושה היום.
שמי אורלי לייבל, ואני פרופסור למשפטים בקליפורניה, באוניברסיטת סן דיאגו. אני חוקרת דיני חדשנות, קניין רוחני ודיני עבודה.
ואיך מפה מגיעים לברבי? זה נשמע מרחק גדול.
המרחק הוא לא כל כך גדול. ענו על הקרב של הבובות, ובאמת על ההיסטוריה של ברבי, על המצב עכשיו של התחרות בשוק הצעצועים. והסיפור הוא באמת ייחודי, כי הוא על התרבות של צרכנות, של מה ילדים והורים קונים בחנויות הצעצועים, ומשחקים עם ברבי או עם בובות אחרות, אבל הוא גם סיפור אוניברסלי, הוא בעצם סיפור שקורה בכל תעשייה על אנשים שהם יצירתיים, הם עובדים בחברה מסוימת, יש להם רעיונות, ומה קורה כשהם רוצים לפתח את הרעיונות האלו, מי הבעלים של הרעיונות, מי הבעלים של החופש שלהם להתחרות, להמציא ולהצליח.
קרב הענקים בין מטל ל-MGA שהחל באמצע העשור הקודם ונמשך כמעט 10 שנים, אולי מתחיל במעצב בובות מתוסכל שמחפש אפיקים יצירתיים יותר. אבל הוא מציף הרבה שאלות עקרוניות. למי הרעיונות שלנו שייכים? כמה שליטה יש למעסיקים על העובדים שלהם? ומה בעצם מסתתר באותיות הקטנות בחוזים שעליהם אנחנו חותמים?
אבל לפני שאנחנו נכנסים לכל זה, הנה פרט מפתיע שעולה מהספר של לייבל. גם ברבי עצמה לא התחילה בתור ברבי, אלא בתור בילד לילי, שממש לא הייתה בובה לילדים. גם לברבי אסור לשכוח, יש היסטוריה סודית משלה.
כן, אסור לשכוח, אבל ברבי מטל מאוד היו רוצים שנשכח את ההיסטוריה הסודית של ברבי. אז בילד לילי היא הייתה בובה גרמנית, אחרי מלחמת העולם, השנייה בגרמניה, היא הייתה בובה בכלל לא לילדים. היא שופקה ונקנתה על ידי גברים שרצו לקנות מתנות לנשים שלהם, לחברות שלהם, למאהבות שלהם. היא בעצם התחילה כדמות בעיתון. יש כאלה שאומרים שהיא הייתה מוכרת מין בקריקטורות. היא הייתה בעצם, היא לפחות הייתה משתמשת במיניות שלה להשיג כסף ולהתקדם. יש כאלו שקראו לה prostitute, יש כאלו שקראו לה פשוט נערת ליווי. בכל אופן, היא הייתה הדמות הרווחת בגרמניה, כשרצו לדבר על נערה, חצי, מין לוליטה כזאת, חצי ילדה, חצי אישה, שמשתמשת במיניות שלה להשיג דברים בשוק. המייסדת של ברבי, שהיא אגב רות הנדלר, היא מאגרת יהודייה בשנות ה-50, מאוד אמביציוזית, אבל גדלה בתנאים מאוד קשים ובעוני רב, והיא עוברת לקליפורניה, ואיך היא מטיילת יום אחד, היא נוסעת בעצם לשוויץ, ורואה את ביל לילי בחנות, לוקחת אותה ומביאה אותה לקליפורניה, וממש בין לילה ברבי נהיית הצלחה אדירה בארצות הברית.
המאבק בין ברבי לברץ הוא גם הדרמה האישית של קרטר בריינט, מעצב שעבד במטל על בובת ברבי. בשלב מסוים נמאס לבריינט מברבי ומהעבודה במטל, והוא לקח חופשה ללא תשלום, עזב את קליפורניה ונסע לנוח אצל הוריו במיזורי. שם, בקניון, הייתה לו הערה. כשהוא הסתכל על הנערות שמסתובבות בקניון בחבורות, הוא הבין שאין שום קשר בינן לבין הברבי שהוא מעצב. היא לבנה, בלונדינית וקפואה, עם ציצי ענק שבמציאות היה גורם לאישה לאבד שיווי משקל וליפול. והנערות האלה, הן מגיעות בכל הצבעים, הבעות הפנים ומידות הגוף. בריינט החל לסרטט לעצמו בובות חדשות, ואחר כך גם נתן להן שמות. זוהי, לופה, הולידיי וג'ייד. בהמשך הוא התפטר מהעבודה במטל, פיתח את הבובה החדשה, ויחד עם חברת הצעצועים MGA, הציג לעולם את ברץ. אלא שמטל לא קיבלה את התחרות.
ברבי שולטת במשך 5 עשורים ב-90% מהשוק של תעשיית הבובות. שזה באמת חריג, במשך כל כך הרבה זמן ודומינציה כל כך חזקה בכל תעשייה. ואחת המטרות באמת של הספר זה להסביר איך מגיעים לכזה מעמד ואיך שומרים עליו, איך משמרים את השליטה בשוק. מה הסכנות של שליטה כזאת בשוק, ובאמת הסיפור של קרטר בריינט, כמו שאת אומרת, שעובד בשביל מטל ומתחיל לראות את כל הבעיות, את כל הסדקים באיך מטל פוגעת בחופש, גם בפנים של עובדים שרוצים לעשות משהו אחר, וגם מבחוץ כל חברה מתחרה או אומן שרוצה בעצם לאתגר את המעמד של ברבי.
בואי תספר לנו קצת על קרטר.
קרטר עצמו הוא שונה מהתרבות המאוד קרירה, לבנה, ישרה של מטל או של ברבי. קרטר הוא קצת שונה, הוא גיי, יש לו בן זוג שככה דוחף אותו לעשות דברים אחרים, הוא גם לא כל כך מרוצה מתרבות הפלסטיק של לוס אנג'לס, הוא עוזב לכמה זמן למדינה אחרת בארצות הברית, למיזורי, וכמו שאת מספרת, הוא רואה שהבנות כיום, ילדות כיום, מכל המינים והצבעים והסוגים והצורות, והם גם הרבה יותר, והוא רוצה שהם יהיו הרבה יותר ככה תוססות מברבי הקרירה, שבעצם נשארה אותו דבר במשך 50 שנה. כמו שאמרנו, היא לא מציאותית, היא מאוד מצד אחד מינית, ככה מפותחת מינית, אבל מצד שני א-מינית, ככה מטל מאוד משמרת את הבגדים הקונסרבטיביים שלה, את החזות המאוד ישרה שלה, וככה את הצורת דיבור. זאת אומרת, יש אחד הדברים הגאונים שמטל עשה, ושוב, היא הייתה מובילה לא רק בשביל התעשייה של הצעצועים, אלא תעשיית הבידור ותעשיות אחרות לגמרי, על איך בעצם לוקחים דמות אחת כמו ברבי והופכים אותה לאימפריה שלמה של לא רק בובות, אלא כל הדברים האחרים, ספרים וסרטים ומוצרים לבית ספר ומוצרים לבגדים, דברים לאמבטיה, הכל. אז זה באמת אימפריה. אבל מטל שולטת בצורה מאוד מבוקרת, וכל דבר שברבי אולי, איך היא מוצג, מה היא אומרת, מה המסרים שלה, והכל מאוד מאוד ישר, לבן, מיינסטרים, וקרטר רוצה משהו אחר. בעיקר הוא רוצה משהו יותר מציאותי ויותר מעצים את הילדות של היום.
עכשיו, קורה פה משהו מאוד מעניין, כי לכאורה זה רעיון שעלה בו בזמן שהוא היה בחופשה, בזמנו הפרטי לגמרי, והוא חוזר למטל ואז עוזב את מטל וחובר ל-MGA, והם ביחד באמרים על הברץ. אבל אז מטל בא אליו בטענות, שהרעיון שלו הוא בעצם לא לגמרי שלו, שהוא באיזשהו חוב כלפיה.
כן, ומהבחינה הזאת באמת הסיפור הוא סיפור שיכול לקרות לכל אחד, לכל עובד, בכל תחום, בכל חברה, וקורה באמת. שוב, המחקר שלי כפרופסור במשפטים הוא לא על צעצועים, אלא על קניין רוחני, על חוזים, על דיני עבודה ועל תחרות בשוק.
וקרטר היה חתום על חוזה אי-תחרות. חוזה שהמשמעות שלו הייתה שגם אם עלה לו רעיון בזמנו החופשי, הוא לא יכול לעשות איתו כלום. כי כל הרעיונות שלו הם של מטל, ואסור לו להתחרות בה.
את מתחילה לעבוד במקום, ואת מבטיחה למעביד שלך, אם זה גוגל או אמזון או פייסבוק או מטל, או כל חברה שהיא גם חברות בתעשיית המזון, ואפילו אם את מדריכת יוגה או מורה בשוק הפרטי, הרבה פעמים כיום חותמים חוזה מהסוג הזה, שאת מבטיחה שאת לא תעברי למתחרה, את לא תתני רעיונות למתחרה, שכל מה שאת ממציאה, מטל או המעביד שלך, בעצם יש להם בעלות, זכות ראשונים על ההמצאות האלו, והחוזים האלו באמת הם נושא של ליטיגציה, שוב, מאוד מאוד פעילה בכל תעשייה, בכל פוזיציה בשוק העבודה, והבעיה היא כל כך רווחת שאחרי שכתבתי את Talent Wants to be Free, את הספר הקודם שלי, אז הוזמנתי לבית הלבן לדבר על הבעיה הזאת, שאנחנו בעצם כיום בשוק העבודה לוקחים הרבה מהחופש של יצירה ושל המצאה ושל תחרות מאנשים באופן כללי, מכל העובדים בשוק. הבית הלבן, הנשיא אובמה היה ב-2016, החליטו שזאת בעיה מאוד מאוד רצינית, שבעצם הם קיבלו את הטענה שלי שאנחנו מתווכחים המון על איך להגדיר פטנטים, לדוגמה, מה זה קניין רוחני, איך להגדיר מה הנושא של זכויות יוצרים, איך להגדיר מה זה סוד מסחרי. אז על ההגדרות האלו אנחנו ככה יודעים שכל ההגדרות האלו מאוד חשובות, ושהקווים שאנחנו מותחים בין מה זה פטנט לבין מה, מה מחוץ למה שהמונופול של הפטנט נתן לבעלים שלו. אנחנו יודעים שכל הנושאים האלו מאוד חשובים כדי לעודד יצירה וחדשנות ותחרות, אבל החוזים האלו שאנחנו חותמים בשוק העבודה בעצם משנים את כל המקח שאנחנו חושבים שעשינו בקניין רוחני, ובעצם מרחיבים את יכולות השליטה והריכוזיות של חברות דומיננטיות בשוק.
אני מצאתי פה שני דברים שזעזעו אותי. אחד זה שכשחברה כמו מטל, אבל זה לא רק מטל, זה אפשר לחשוב על המון דוגמאות מכל שוק בתחום, בעולם. שכשבעלה מתחרה קטן מעצבן וכנראה מוצלח, שהיא מרגישה מאוימת ממנו, במקום לנסות להיות יותר טובה במה שהיא עושה, היא פשוט לוקחת את עורכי הדין הכי טובים שיש. היא מנהלת איתו משפט במקרה של מטל ב-600 מיליון דולר לשני הצדדים במשך הרבה מאוד שנים, וחוסם, מנסה לחסום אותו במקום לייצר מוצר יותר טוב. זה דבר אחד. והדבר השני זה שאתה, כל סטארט-אפ, ממה הוא נולד, מהניסיון העסקי שצבר מישהו בחברה גדולה באיזה צ'ק פוינט או גוגל, ואז היה לו רעיון למשהו שאפשר לעשות, ואז הוא הלך ולקח כמה חברים, והם עשו משהו חדש. כל הרעיון של להקים עסק קטן ולהקים, למצוא משהו חדש בנוי על ההברקות שאתה אוסף לאורך הדרך, אז לכאורה זה אסור לך. לכאורה שום רעיון הוא לעולם לא יהיה שלך, ושום סטארט-אפ לא יוכל לקום.
לגמרי. אני חושבת שאת מצביעה על שני נושאים כל כך חשובים, שבאמת בלב הספר. ושוב, זה משהו שהוא עניין שבשגרה כיום בארצות הברית, ואני חושבת שיותר ויותר בארץ, שהשימוש במערכת המשפט נהיה מאוד אסימטרי, ואפילו אם מטל מפסידה בסוף, ואחד הדברים המון מעניינים אני חושבת שקורים בספר, זה כשאני פותחת הרבה מהקייסים, כשמטל טובעת צלם קטן ששם את ברבי בתוך בלנדר ואומר, ומטל אומרת, אתם מפרים את זכויות היוצרים שלי, היא מפסידה. וכשמטל טובעת אומנים אחרים כמו הזמרים הדנים ששרו העולם של ברבי, זה היה השיר המאוד פופולרי, I'm a Barbie girl. וכמו שאת אמרת, הדברים האלו קורים בכל מקום. אז בסיליקון ואלי, אני כותבת על זה במקומות אחרים, אני חקרתי הרבה את אפל, והקרבות של אפל וסטיב ג'ובס נגד סמסונג, ונגד מתחרים אחרים. רואים את אותה דינמיקה שכשיש עורכי דין, שיש חברות עורכי דין קבועות לחברה גדולה, אפשר לעשות דברים שאי אפשר לעשות כשאתה לא מיוצג, כשאתה עובד יחיד, כשאתה חברה חדשה, סטארט-אפ קטנה או קטן. ובאמת זה מוביל לשאלה השנייה שלך, או לנקודה השנייה של מי האנשים ש אנחנו הכי רוצים לעודד שיתחילו דברים חדשים בשוק, שיש להם הכי בניסיון ומרץ ותשוקה לעשות דברים חדשים. זה בדיוק האנשים שהם הכי מוכשרים והכי מנוסים בדיוק בדבר הספציפי שהם פיתחו, כמו שאמרתי, עם צ'ק פוינט.
אגב, יש משהו שיוצא במשפט הזה של מטל, אני לא יודע אם זה אופייני לכל החברות, אבל, או שכל חברה עוצמתית פתאום משתלט עליה הלך רוח כזה, אבל מטל משתמשים שם בשפה מאוד קיצונית, הם מתחילים להזהיר במסמכים פנימיים מטבח עם שיבצעו בברבי, כל מי שמולנו הם רשעים, כלומר, אתה נכנס כזה למין ראש של אנחנו נגד כל העולם, אפילו כשאתה זה ששולט בכל השוק.
לגמרי. האי-רציונליות הזאת שאתה מתאר, אני חושבת שהיא כן רווחת יותר ממה שאנחנו מדמיינים. שוב, אני ראיינתי אנשים בשני הצדדים, אנשים מאוד בכירים במטל וב-MGA, שהיית חושב, זה אנשים שהם מנהלים בכירים, שהם מרוויחים מיליונים, שיש להם ניסיון רב להיות בטופ של חברות, היית חושב שהם באמת יהיו מפוקסים על מה הם צריכים לעשות כדי להביא את החברה למצב הכי טוב, ורואים איך שהם פשוט נהיים, הפסיכולוגיה שלהם נהיית כולה של קרב ושל מי האויבים ומי איתך ומי נגדך. ובאמת המסמכים הפנימיים שיוצאים לאור כשאנחנו מגלים אותם בבית המשפט, הם מאוד מביכים למטל, והאתיקה, זאת אומרת, אחד הדברים שגם עניינו אותי ואני כותבת עליהם בספר, זה באמת האתיקה שבאה עם זה, המוסר לא רק הצרכני והשיווקי, אלא גם הפנימי של איך מנהלים ואיך מייצרים. אנחנו מגלים שהם יותר מאוחר בספר, שבעצם מטל היה לה גם בעיות של איך היא התמודדה עם ייצור לא בטיחותי בסין, אם פתאום מגלים שנגיד איזשהו צעצוע יכול לסכן את הבריאות של ילדים, האם הם ישר מגיבים לזה? אז אני חושבת שיש כאן משהו שנהיה באמת גלובלי בפסיכולוגיה של מישהו שנמצא בראש הארגון, איך נכנסים למין מיינדסט כזה, לאי-רציונליות של כל מה שחשוב לי כרגע זה לנצח בקרב ולשמור על השליטה, על הנתח של המוצר שלי, ובעצם מאבדים את כל הדברים האחרים והערכים שאנחנו יודעים שחשובים בשוק.
יש פה משהו גם קצת מתעתע, כי מטל, חברת צעצועים, את מתארת את הרצפה הוורודה, אפשר לדמיין את הממלכה של ברבי במשרדים שלהם, ובעצם מתנהגים בכזאת כוחנות. איך הם הגיבו לספר, כמו ליציאה שלו או לקיומו בעולם?
כן, באופן כללי הם מאוד קרירים, ובאמת היה גם יותר קשה לדוגמה לשבת ולראיין אותם, אז הם מאוד פחדו לדבר, והמוציא לאור שלי, שכמו שאמרתי, הוציא את כל הספרים של מייקל לואיס, והרבה ספרים שהם מאוד כאלו tell all והכל, פחד בעצמו מאיך הם, האם הם יתבעו אותנו, בגלל שהם תובעים כל אחד ששם אותם באור לא חיובי, אבל הם לא תבעו. וגם MGA, שאייזק לריאן,
מנכ"ל MGA,
חשב שהוא יצא כולו ורוד, כמו שאת אומרת, הוורוד שם מככב בתעשיית הבובות, אף אחד לא יוצא כל כך טוב בספר, למרות שאייזק לריאן הזמין הרבה ספרים, וככה מאוד גאה ברצח חתימות וכו', אבל אני חושבת שאחד הדברים החשובים לזכור זה שאף אחד לא מנצח בסוף, זאת אומרת, כשאת שואלת איך הם הגיבו לספר, אז אחד הדברים החשובים שקורים זה ש... בגלל שהקרב הוא כל כך עם עליות ומורדות ובסופו של דבר נפילה גדולה, אז האנשים שהיו מאחורי הליטיגציה הראשונית כבר לא במטל, הם עוזבים, הקריירה שלהם לא הולכת לכיוון שהם קיוו, ושוב אף אחד לא באמת מנצח.
אם כעורכי הדין גוזרים חשבון שם של 600 מיליון דולר, אז אולי הם יצאו בסדר, אבל...
עורכי דין מנצחים, זה נכון. אני פרופסור במשפטים, ושמה כל שנה הרבה מהסטודנטים שלי עוברים את בחינות הלשכה, ואני עם עורכי דין, אז אני כמובן בעד הצלחה משפטית, אבל אני חושבת שיש בזה משהו באמת בעייתי ש... מרוויחים הגדולים מקרבות כאלו, זה לא החברה, זה לא בעלי המניות, זה לא העובדים, אלא חברות עורכי הדין שממשיכות וממשיכות.
אוקיי, אז לקראת סיום, יש משהו אמביוולנטי בכל הסיפור הזה. מצד אחד, מטל מפסידה והברץ עדיין בשוק, אבל מצד שני, המציאות שאת מתארת נותרה בעינה, העולם העסקי היום מאוד ריכוזי, מאוד דורסני, מה את לוקחת מהסיפור הזה?
כן, אני חושבת שיש הרבה לקחים. יש לקחים אישיים כשעובדים מתחילים לעבוד בחברה מסוימת. אני חושבת שמאוד חשוב להיות עם עיניים פקוחות לגבי מה חותמים ומה המשמעות של, של דברים של חוזים. ויש כמובן את הלקחים היותר גלובליים של איך אנחנו משנים את המדיניות המשפטית, את איך אנחנו יכולים לעשות רפורמה של דיני עבודה, דיני חוזים, קניין רוחני, על כל הנקודות ממשק. אני חושבת שבסופו של דבר הקייס, אתה אומר שיש ככה איזושהי אמביוולנטיות, הקייס מסתיים בצורה חיובית, למרות באמת העלות, גם האמוציונלית וגם הכספית, פסק דין הסופי הוא מאוד חשוב, ויש שם, אני ישבתי עם השופט שנתן את הפסק דין הראשי, השופט קוזינסקי, שהוא כבר לא שופט, יש שם איזה שהם גם סנסציות שם לגבי האישיות שלו הספציפית, ולמה הוא כבר לא שופט, זה חלק מהמיטו. יש הרבה לקחים, אז אני ככה קצת קופצת, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהחוזים האלו שאנחנו חותמים כעובדים, הם קשורים באמת לכל שוק העבודה באופן כללי, איך אנחנו רואים אותו כיום. אז הם למעשה מאוד קשורים לתופעה כיום של, ולמאבק כיום של נשים ומיטו, בגלל נגיד חוזים שאומרים שאנחנו לא יכולים לדבר על החברה שלנו, או להסגיר סודות מסחריים, להשתמש בסודות מסחריים, התניות האלו מתקשרות מאוד לתניות שכיום אנחנו שומעים אותם, שומעים עליהם הרבה בקשר טראמפ והנשים שהוא ניהל את המערכות יחסים, רצון, לא רצון, כפויות, לא כפויות, אבל אנחנו לא יודעים מספיק, זה הדבר החשוב. הרווי ויינסטיין, כל הדברים שהם נסגרים בסודיות, הם חלק מהתנאים של עובדים כיום, שבעצם מטשטשים את הידע שלנו של מה קורה, מי ממציא מה, מי מדבר מה, מה קרה מבחינה אתית בתוך החברה. ובעצם הקריאה היותר כללית זה מצד אחד, you don't own me, אנחנו הבעלים של ההון האנושי שלנו, ומצד שני, אנחנו גם רוצים מבחינת מדיניות שוק לדעת יותר transparency, יותר אור על מה קורה בתוך חברות.
לסיום, אז התחלנו עם אמא שלך שנתנה לך לשחק בבובות לצורכי המחקר שלה. אחרי כל המחקר שלך וכל המחשבות שהקדשת לקרבות האלה בין יצרניות הבובות, את בתור אמא לשלוש בנות, אני לא יודע אם זה משפיע על ההורות שלך.
זה בהחלט משפיע על ההורות שלי. אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לבחור בצורה מושכלת את האפשרויות שאנחנו נותנים לילדים, הילדות שלנו. למעשה זה גם לגבי בנים. אני חושבת שכולנו מרוויחים יותר כשאין לנו את הקטגוריות האלו של משחקים של בנים ומשחקים של בנות, פינק שלף ובלו שלף.
אורלי לובל, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם אורלי לובל. אם השיר שהשמענו לכם באמצע היה מוכר, זה היה השיר ברבי גרל של להקת אקווה, מהאלבום שלהם אקווריום, שיצא ב-1997. בנוסף, שמענו קטעים קצרים ממוזיקת הפתיחה של סדרות הטלוויזיה שמבוססות על ברבי וברץ.
אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, האורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד את כלכליסט.co.il. נשתמע בשבוע הבא.